ברכות דף נון, מתחילים בעזרת השם, דף ממתת עמוד ב' במשנה למטה. כיצד מזמנים? כשאדם הולך ומודה לקדוש ברוך הוא, משבח אותו, זה דבר נפלא מאוד. אבל כשיש ציבור שלם, עם שלם, שמשבחים ומעללים ביחד את הקדוש ברוך הוא, אומר הפסוק, ברוב העם, הדרת מלך. אומר הריטב"א, זה הסיבה שתקנו לנו, יש ראשונים שסוברים שזה אפילו מהתורה, כשמברכים ברכת המזון, עם כמה אנשים אוכלים ביחד, שיזמנו ביחד ויברכו ביחד, ישתתפו בברכה, כדי שיהיה הדר והוד למלך העולם. המאירי מסביר, הסבר נוסף, כשאתה בא לעשות מצווה, אתה בא לברך ברכת המזון, תכין את עצמך. זה לא מגיע באיזה הראיות, בהראי. זה מגיע בקביעות כזאת. בואו ונתכונן, בואו ונברך, בואו ונעשה את המעשה הגדול ונברך ברכת המזון. לפי דעתו של המאירי, זה ההסבר של הזימון שמזמנים לפני שמברכים ברכת המזון, כשיש כמה אנשים ואחד אומר, רבותיי, נברך, או כל אחד לפי הנוסח שלו. אומרת המשנה, כיצד מזמנים? איך הולך הנוסח של הזימון? אז כמובן, בהתחלה, כולם יודעים, רבותיי, נברך, יש כאלה אבלם ונבריך, למלכה אלה הקדישה וכו'. אבל אחר כך, כשכבר באמת אומרים את ברכת הזימון בשלב הבא, מה הנוסח שאומרים? אז ככה, בשלושה, אם יש כאן שלושה שבאים לברך ברכת המזון, אז המזמן אומר, נברך שאכלנו משלו. הוא משתף את עצמו ביחד עם השלושה, כי הוא חלק מהשלושה. בלעדיו אין פה זימון. בשלושה והוא, אם יש כאן שלושה אנשים חוץ ממנו, זאת אומרת יש כאן ארבעה שבאים לברך, אומר ברכו שאכלנו משלו. מה זה ברכו שאכלנו משלו? אומר להם, גם אתם בפני עצמכם, יש אצלכם ציבור מספיק גדול שאתם יכולים לברך לבד ולזמן לבד שאכלנו משלו. יש כאן חסרון גדול. מה פוש תברכו אתם? ואתה לא צריך לברך. אתה הרי גם אכלת, אתה גם יהודי, למה שלא תשתף את עצמך עם כולם? רש"י כותב שיש מעלה בנוסח שהוא אומר ברכו, כי זה כבוד הציבור. הוא מכבד אותם ואומר להם, אתם מעצמכם חשובים כל כך, אתם לא זקוקים לי אפילו. אתם לבד יכולים לברך את השם המבורך, כי אתם לבד שלושה, בלעדיי. לכן, לפי הדעה הזאת, אפשר להגיד ברכו, הוא לא חייב להגיד דווקא נברך, הוא יכול גם להגיד ברכו, אם יש ארבעה אנשים. זאת אומרת, כמובן שהוא יכול להגיד נברך, אם יש ארבעה, אבל הוא יכול גם להגיד ברכו. בעשרה, יש כאן סעודה של עשרה שבאים לברך ברכת המזון, הוא אומר נברך, הוא מוסיף אלוקנו שאכלנו משלו. בעשרה והוא אומר, ברכו אלוקנו שאכלנו משלו, על אותו רעיון, מכיוון שיש עשרה בלעדיו. אחד עשרה ואחד עשרה ריבו. גם אם יש כאן עשרה ריבו, כל ריבו זה 10,000 איש, עשרה ריבו 100,000 איש, באים לברך ברכת המזון ביחד, אומרים נברך אלוקנו. והדברים האלה הם דעת רבי עקיבא. וכמו שהגמרא תוקים את זה, שזה דבריו של רבי עקיבא. ומכאן והלאה, זה דבריו של רבי יוסי הגלילי, כמו שבסוף המשנה נראה שהוא גם מבאר את הטעם. לפי דעתו, כשיש שלושה, באמת אומרים, נברך. כשיש עשרה, נברך אלוקנו. אבל במאה, הוא אומר, נברך, ואז הוא מוסיף השם אלוקנו. במאה והוא, אם יש מאה בלעדיו, אומר, ברכו השם אלוקנו. ובאלף, אלף יהודים שאוכלים ביחד סעודה ובאים לברך עכשיו ברכת המזון, הוא אומר, נברך השם אלוקנו. ככה גורס תוספות, השם אלוקנו, אלוקי ישראל, הוא מוסיף. באלף והוא, אז הוא אומר, ברכו השם אלוקינו אלוקי ישראל. בריבו, ריבו זה 10,000 איש, שבאים לברך ברכת המזון. אולם ענק, 10,000 איש אכלו סעודה ובאים לברך ברכת המזון. הוא אומר, הוא מוסיף, נברך השם אלוקינו, אלוקי ישראל, ואז הוא מוסיף, אלוקי צבקות, יושב הקירובים על המזון שאכלנו. ואם יש ריבו בלעדיו, בריבו, והוא אומר, ברכו השם אלוקינו, אלוקי ישראל, אלוקי הצבקות, יושב הקירובים על המזון שאכלנו. עכשיו, כמו שאומר המזמן, כל התוספות שהוא מוסיף לפי רוב הקהל, כי העניין שהוא מברך, כך עונים אחריו. ואם יש כאן 10,000 איש, אז כל 10,000 איש ביחד אומרים, כך עונים אחריו, ברוך השם אלוקינו, אלוקי ישראל, אלוקי צבקות יושב הקרובים על המזון שאכלנו. עכשיו, מה הסיבה שלפי כל גודל של קהילה, הברכת המזון, הברכת הזימון משתנה? רבי יוסי הגלילי אומר, מה הטעם? לפי רוב הקהל הם מברכים שנאמר, במקהלות יש כמה סוגי קהילות, כמה גדלים של קהילות, ולפי זה ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. אם זה קהילה של 10, או שזה של 100, או שזה של 1,000, או שזה של 10,000, כל אחד מהם יש לו נוסח של זימון בפני עצמו. אבל לעומת זאת רבי עקיבא סובר, כמו הדעה הראשונה שלמדנו במשנה, שמעל 10 יהודים, הנוסח של הזימון לא משתנה. מה הטעם של זה? אמר רבי עקיבא, מה מצינו בבית הכנסת? כמו שאנחנו מוצאים בתפילה בבית הכנסת, כשאומרים ברכו את השם, לא משנה לנו אם יש ציבור של 10 יהודים או ציבור של 10,000 איש. תמיד אומרים ברכו את השם. המבורך, אנחנו מוסיפים המבורך. מה מצינו בבית הכנסת? אחד מרובים ואחד מועטים אומר ברכו את השם? ככה גם בזימון לא משתנה הנוסח. מעל 10 יהודים תמיד אומרים נברך אלוקינו שאכלנו משלו. רבי ישמעאל מוסיף רק על הנקודה של בית הכנסת, הוא חולק על רבי עקיבא, הוא אומר שצריך להוסיף ברכו את השם, לומר גם המבורך. על כל פנים יש לנו כאן את הדעה הראשונה, שזו, עכשיו אנחנו גילינו שזו דעתו של רבי עקיבא, כמו שכבר אמרנו תוך כדי המשנה בעל פה, רבי עקיבא סובר שמעל 10 יהודים תמיד נגיד נברך אלוקינו, לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר, תלוי, אם זה 10, נברך אלוקינו, אם זה 100, מוסיפים השם אלוקינו, וכולי, על זה הדרך. עכשיו, למה באמת בית הכנסת, אנחנו לא משנים, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, נאמר שאם יש 100 יהודים, נוסיף, נאמר, ברכו את השם אלוקינו המבורך, או נוסיף איזה משהו, למה באמת לא מוסיפים? אז מסביר תוספות, שבברכת מזון כולם ביחד אכלו, כולם ביחד מברכים, אף אחד לא יוצא באמצע, כולם נשארים. אז לכן הוא יכול לספור ולמנות כמה יהודים יש לו. אבל בבית הכנסת יכול להיות שאנשים יוצאים באמצע, נכנסים באמצע, אז לכן קבעו נוסח אחד קבוע. אומרת הגמרא, נכון, יש אפשרות כשיש לך מעל 3 יהודים שמברכים ואתה מזמן, אתה יכול להגיד להם, ברכו את השם, ברכו אלוקינו, אבל עדיף לך שלא, עדיף שתגיד נברך. אמר שמואל, לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל, תגיד נברך גם אם יש 4 אנשים. שואלת הגמרא, תנן, משנה למדנו במפורש, ב3 והוא, אם יש כאן 3 שבאים לברך והוא רביעי, אז הוא אומר, ברכו, אז רואים מכאן, שעד הרבה, יש כאן מעלה, לכאורה, גמרא מבינה, יש כאן אפילו מעלה מסוימת בזה שהמזמן אומר להם ברכו, כי אז זה כבוד של הציבור, שהוא אומר להם, תשמעו, אתם ציבור גדול, אתם לא זקוקים לי, אתם יכולים לברך בעצמכם. מתרצת הגמרא, אימה, אף ברכו. מה שכתוב, שכשיש 3 חוץ ממנו, המזמן יכול לומר להם ברכו, זה לא אומר שהוא חייב להגיד להם דווקא ברכו, אלא הוא יכול גם להגיד ברכו. אבל הוא מכל מקום נברך עדיף, עדיף שיגיד נברך, כי ככה הוא כולל את עצמו ביחד עם הכלל, כך מסביר רש"י. דאמר רב עדא בר אבא, המרי בי רב תנינא, בבית מדרשו של רב הוכיחו את זה מהמשנה פה בסוף העמוד שלנו. המשנה אומרת שמכיוון שכשיש 3 יהודים אפשר לזמן ולומר נברך שאכלנו משלו, אז מה יהיה אם יש לך 6 יהודים והם רוצים להתחלק לעשות כל שלושה זימון בפני עצמו, אז אם יש להם שישה שאכלו ביחד, נחלקים לשתי קבוצות, וכל שלושה יהודים יזמנו בפני עצמם. עד 10, הם עדיין יכולים לחלק. אם יש להם 7, 8, 9, ברגע שיש 10, הם כבר לא יכולים לחלק, כי הם כבר צריכים לומר, נברך אלוקנו שאכלנו משלו, ואם הם יתחלקו, הם יפסידו את זה. ומזה יש הוכחה שנברך עדיף, אפילו שאפשר גם לומר ברכו. אי אמרת בשלמה נברך עדיף. אם תאמר שכשיש 4, הם יכולים לומר ברכו, אבל עדיף שיגידו נברך. משום הכי נחלקים. לכן אומרים להם, יש לכם 6 יהודים, אתם יכולים לעשות 2 קבוצות, וכל 3 יזמנו בפני עצמם. כי הם יוכלו להגיד נברך שאכלנו משלו. אפילו שהם לא יוכלו להגיד ברכו, ברכו אלוקינו, ברכו שאכלנו משלו. למה? כי הרי יש להם פה רק 3. כשיש להם 6, הם יכולים להגיד ברכו שאכלנו משלו. אם יש להם רק 3, הם לא יכולים. אבל אין לנו בעיה שהם לא יכולים, כי נברך עדיף. היא אמרת בשלמה נברך עדיף, משום הכי נחלקים כמו שהסברנו. אלא היא אמרת ברכו עדיף, המי נחלקים. עדיף שישארו 6, כדי שיוכלו להגיד ברכו. אלא לב שמע מינה, רשי גורס, אף ברכו שמע מינה. מה שכתוב ברכו, זה לא הכוונה שצריך להגיד דווקא ברכו, אלא אפשר להגיד גם כן ברכו. ולפי הגרסה שלנו, שכתוב כאן שמע מינה נברך עדיף, מסביר הריטב"א, נכון, באמת עדיף להגיד נברך, כי ככה הוא כולל את עצמו ביחד עם כולם. אבל בכל אופן אפשר להגיד גם ברכו. והגמרא ראיה נוספת, תניא נמי הכי, שבאמת לא צריך להגיד דווקא ברכו. בן שאמר ברכו המזמן, בן שאמר נברך, כשיש לו פה יותר משלושה אנשים, 4 ומעלה, אין תופסים אותו, לא מקפידים עליו, על כך. למה? כי שני הלשונות הם אלה הם טובים. והנקדנים, אלה שמדקדקים בלשון, הם תופסים אותו על כך שהיה עדיף שיגיד נברך ולא להוציא את עצמו מהכלל. אומרת הברייתא, ברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא אם לאו. לפי הברכה שאדם מברך, אתה יכול לדעת אם הוא תלמיד חכם או שהוא לא תלמיד חכם. כיצד? רבי אומר, אם המברך אומר שאכלנו משלו, ובטובו חיינו, לא ומטובו. שאומר, ובטובו, הרי זה תלמיד חכם. כי הוא אומר, ברוב טובו, את כל טובו הוא נותן לנו. אבל אם הוא אומר, ומטובו, הרי זה בור. זה אדם שאין בו חוכמה. למה? כי הוא אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו טובה, הוא נותן לנו רק חלק. שואלת הגמרא, אמר לי אביי לרב דימי, והכתיב, כשדוד המלך מתפלל לקדוש ברוך הוא לא אומר, הוא בברכתך יבורך, בכל הברכות שלך יבורך, הוא מבקש, הוא מברכתך יבורך בית עבדך לעולם, זאת אומרת שהוא מבקש קצת ברכה מהקדוש ברוך הוא, אתה רואה מפה, שזה דווקא דבר הגון. עונה הגמרא, בשאלה שני, כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך, אז אומר המהרש"א, אתה צריך לבוא, כי אני בפתח, שאני לא מעיז לבקש דברים מדי גדולים, מבקש מועט מהקדוש ברוך הוא. לכן, צריך באמת, ולכן דוד המלך אמר, ומי ברכתך? כשאתה בא להודות לקדוש ברוך הוא, אז אתה מודה לו על כל טובו, שהוא נתן מכל טובו. שואלת הגמרא בשאלה, לא מבקשים ברוחב? נמי הכתיב, פסוק אומר, הרחב פיך ועמלאו. שאדם יכול להרחיב את פיו, לבקש את כל צרכיו בהרחבה, והקדוש ברוך הוא ימלא את בקשותיו. מתרצת הגמרא, זה לא נאמר על כל בקשה. ההוא בדברי תורה כתיב. כשאתה מדבר על דברי תורה, אז אתה מבקש בהרחבה, שקדוש ברוך הוא יפתח לך את כל שערי החוכמה, שתוכל לדעת דברי תורה בהרחבה. אבל בענייני העולם הזה, לא ראוי שאדם יבקש בהרחבה מדי גדולה. רבי מביא בברייתא דוגמה נוספת שאפשר לזהות אדם אם הוא תלמיד חכם לפי איך שהוא מברך. תניא רבי אומר, כשהוא אומר בטובו חיינו, הרי זה תלמיד חכם. הוא כולל את עצמו עם כל אלה שהקדוש ברוך הוא בטובו נותן לנו חיים. אבל אם הוא אומר הוא בטובו חיים, זאת אומרת שזה בעולם הקדוש ברוך הוא בטובו נותן חיים. אז הרי זה בור. כי הוא צריך לכלול את עצמו עם הכלל. נערבלה במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב' כתוב שתמיד שכתוב נער בלאי, הכוונה כינוי לרמי בר ברבי. טוב, אז הוא למד להפך, מתנה איפך. הוא אומר, דווקא אם בן אדם אומר בטובו חיינו, זה אדם שהוא בור, שהוא לא חכם. למה? זה נראה רק אנחנו חיים מטובו, ומה עם האחרים? שהם לא חיים מטובו חלילה. אבל אם הוא אומר, הוא בטובו חיים, זה תלמיד חכם, כי כל העולם חי בטובו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא פוסקים כמו דעתם של נער בלאי, ולא תלכת כנער בלאי, אלא שאומרים באמת חיינו ולא חיים. רבי יוחנן מביא דוגמה נוספת שאפשר ללמוד מברכת המזון של האדם, האם הוא תלמיד חכם. אמר רבי יוחנן, אדם שאומר, נברך שאכלנו משלו, הרי זה תלמיד חכם, שיש רק אחד שממנו אנחנו אוכלים, רק הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא אומר, למי שאכלנו משלו, הרי זה בור. זה נראה שיש כמה שנותנים, והוא מברך למי שנתן לו. הרבינו יונה מוסיף עוד יותר מזה, זה נראה כאילו שהוא מברך אולי אפילו בשר ודם, את הבעל הבית. אמר לי רבך הברי דרבה לרבשי, מה הבעיה להגיד למי? ואמרינן, בליל הסדר, זה משנה במסכת פסחים, לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו', אז כתוב שם, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה? אז אתה רואה שלמי שעשה, זה לא מה שיש כמה שעושים. אמר לי, אתה לא יכול לדמות את מה שאנחנו אומרים בברכה בליל הסדר, לברכת המזון. כי בליל הסדר, אתה מוכח המילתא, מוכח שזה הכוונה לקדוש ברוך הוא. כי מה אתה מדבר על ניסים? מי עשה לך ניסים? בעל הבית? עבד בית? מי עשה לך ניסים? רק הקדוש ברוך הוא. מן מוביד ניסי? קודש בריחו. אז רק הוא, רק אליו אנחנו מברכים. לעומת זאת שבן אדם מביא אוכל, צערנו הרב, יש כאלה שחושבים עדיין שיש בן אדם מסוים שדואג להם לאוכל. אז לכן אם הוא יברך למי שאכלנו משלו, אז יראה כאילו שהוא מדבר פה על איזה בן אדם. לפי הסבר של רבינו יונה, זה גם כן מסתדר ש... כשהוא מברך למי שאכלנו, זה נראה שהוא מברך בשר ודם, הבעל הבית וכדומה. עוד דוגמה אומר רבי יוחנן, שאפשר לדעת מברכותיו של האדם אם הוא תלמיד חכם. אמר רבי יוחנן, אם אדם מברך, ברוך שאכלנו משלו, הרי זה תלמיד חכם. אבל אם הוא אומר, על המזון שאכלנו, הרי זה בור. כי את מה הוא מברך? כותב הבית יוסף באור החיים סימן קוף צדיק ב' וכן כותב הצלח כאן בדעת רשי שכשהוא אומר שהוא מברך על המזון זה כאילו מברך את האוכל עצמו. לכן זה בור. הרי זה בור. אמר רב הונא ברי רב יהושע לא אמרן זה שאנחנו אומרים שכשהוא אומר על המזון שאכלנו שהוא נחשב בור אלא בשלושה. שאז הוא אומר רק נברך. הוא לא מזכיר בכלל שם השם, דלק השם שמיים, אבל בעשרה השם מברכים, כשהוא אומר, אלוקנו, דעיק השם שמיים, מוכח המילתא, שהקדוש ברוך הוא נותן את המזון, מוכח שהוא נותן, כלומר נברך אלוקנו, אז הוא, גם אם הוא אומר על המזון שאכלנו, אין בזה עניין של בורות. כי דתנן, כמו שלמדנו במשנה, שכשיש לנו 10,000 איש, אז כעניין שהוא מברך, כך אחריו, עונים אחריו, הציבור, המברכים, ברוך השם אלוקי ישראל, אלוקי הצבקות, יושב הקירובים, הם אומרים על המזון שאכלנו. למה הם יכולים להגיד על המזון? הרי אמרת שזה נראה כאילו משבח את האוכל, כמו שהסברנו בדעת רשי, אלא מה מכיוון שהם הזכירו שם שמיים, השם אלוקי ישראל, אלוקי הצבקות, יושב הקירובים, פה הם כבר יכולים להגיד גם על המזון שאכלנו. למדנו במשנה, כבר תוך כדי המשנה הסברנו את המסקנה של הגמרא, אבל במשנה עצמה כתוב, בהתחלה המשנה אומרת שאם יש לנו שלושה, אומרים נברך, אם יש עשרה, נברך אלוקנו, ואז המשנה מסיימת ואומרת, אחד עשרה ואחד עשרה ריבו, אותו דבר, אומרים נברך אלוקנו, ומיד אחר כך כתוב שאם יש... 100 הוא אומר נוסח אחר, אם יש 1,000 הוא אומר נוסח אחר. הסברנו כבר שמפה והלאה זה דעתו של רבי יוסי הגלילי, אבל במשנה עצמה זה לא כתוב, לכן הגמרא עכשיו שואלת ומסבירה את זה. הגוף הקשיה, אמרת 11 ו-11 ריבו מברכים לברך אלוקנו אותה ברכה, אלמה כי הדדה נינו מה אני לומד מזה שכל הקהילות יחד, לא משנה אם זה 10 או 100 או 1,000 או 10,000, יש להם את אותו נוסח ברכה, רק נברך אלוקינו. ועדר קטן, אם יד בהמשך המשנה אומרת, ב-100 אומר ככה, ב-1,000 אומר ככה, בריבו אומר נוסח שלישי. מה זה? זה לא מתאים ממה שאמרת בהתחלה. אומרת הגמרא, נכון, אמר רב יוסף לא קשיא. ההמשך של המשנה, שיש הבדל בין כל קהילה וקהילה, זה דעתו של רבי יוסי הגלילי. מה שלמדנו בהתחלה, שאין הבדל, אלא מי עשרה ומעלה, תמיד אומרים לברך אלוקינו, זה דעתו של רבי עקיבא דתנן. רק רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל הם מברכים, שנאמר במקהלות, לפי כל גודל וגודל של קהילה, לפי זה ברכו אלוקים. ואמר רבי עקיבא, לפי הדקדוקי סופרים וככה הוא מצא בכתבי יד, אין פה נקודתיים, אלא זה המשך אחד גדול, מה מצינו בבית הכנסת וכולי, דיינו המשך, שהוא אומר שכמו שבבית הכנסת, הוא כאילו חולק על רבי יוסי הגלילי, אתה אומר לפי רוב הקהל המברכים, שתלוי לפי איזה גודל של קהילה יש לך, לפי זה הברכה, אומר לו רבי עקיבא, מה פתאום, תראה בבית הכנסת, גם אם יש לך 10,000 איש, אתה תמיד אומר, ברכו את השם, ואתה לא אומר, ברכו את השם אלוקינו, אלוקי ישראל, מקור הברכות וכולי, לא, כי זה באמת מ-10 ומעלה אותו דבר. טוב, אבל עכשיו נשאלת השאלה, יש כאן את הפסוק של רבי יוסי הגלילי, במקהלות ברכו אלוקים. רבי עקיבא לא מתייחס לפסוק הזה, מה הוא יתרץ? הרי רואים מפה לכאורה שבכל קהילה וקהילה, לפי הגודל, לפי זה צריך לברך, אומרת הגמרא, רבי עקיבא, היי קרא דרבי יוסי הגלילי, מה יביד לי? עונה הגמרא מבעי לי, לכדתניא, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברין שבמאי אימן, אמרו שירה על הים, בזמן קריאת ים סוף, כשאמרו אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, עוברים במאי אימם אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל, הכוונה ממאי אימם, גם אלה שהיו במקור. ואידך, רבי יוסי הגלילי אומר, תשמע, יש את החלק הראשון של הפסוק במקהלות, מזה אני לומד שלפי כל קהילה וקהילה צריך לברך את אלוקים. ומקור, מה שכתוב בסוף, מקור ישראל, נפקא, אני לומד שגם עוברים שבמימם אמרו שירה. עכשיו, מה ההלכה למעשה? אם יש לנו 100 איש, האם אנחנו אומרים ברוך השם אלוקינו? אנחנו נברך השם אלוקינו? עם המילה, עם שם שמיים נזכיר גם השם? אומרת הגמרא, לא. אמר רבא, הלכה כרבי עקיבא, שמי עשרה ועלה, תמיד אומרים את אותו נוסח, נברך אלוקינו שאכלנו משלו. מספרת הגמרא, רבינה, ורב חמה ברבוזי, איקלו לברש גלותה, באו לסעודה בביתו הגדול והמפואר של ראש הגולה. קם רב חמה, רצו לברך ברכת המזון, היה שם ציבור ענק שבאו לאכול את הסעודה שם, וכמעדר רבי מאה, חיפש אם יש כאן 100 איש שאכלו לחם, כדי לברך איתם ברכת המזון ביחד, לעשות זימון, לברך השם אלוקינו. אמר לרבינה, בשביל מה? לא צריך, אתה לא צריך לחפש 100. אחי אמר רבה, הלכה כרבי עקיבא, שבכל מקרה, אם יש לך פה מעל 10 מצטרפים, אתה יכול להגיד נברך אלוקינו, אתה לא תוסיף אף פעם יותר מנברך אלוקינו, גם יהיה לך 100 וגם יהיה לך 1,000 וגם יהיה לך 10,000. אמר רבה, אני רוצה לספר, הוא אומר, כי אכלינן ריפתא בריש גלותא, שהיינו אוכלים סעודה של לחם בביתו הגדול של ראש הגולה, הוא היה מעריך בסעודה, מברכינן 3-3, כל 3 שסיימו לאכול היום מברכים ביחד, ואז היו מחכים עד סוף הסעודה. אבל הם ידעו שהם כבר ברכו ברכת המזון. שואלת הגמרא, למה רק 3? הרי יש שם ציבור ענק. ולברכו 10-10, שכל 10 יתאגדו ביחד ויברכו. מתרצת הגמרא, שמר יש גלותה ויקפד. אם אנחנו נזמן ב-10, אז המזמן יהיה חייב להגיד קצת בקול, כדי שכל 10 ישמעו אותו, ואז הראש הגולה ישמע שאנחנו מזמנים בנפרד, ואז הוא יקפיד, יהיה לו על זה חלישות הדעת שהם מזמנים בפני עצמם, הם עושים ככה קהילות קהילות בתוך הסעודה שלו, אז הוא יכול להקפיד. אז שואלים הראשונים, זה תוספות רבי יהודה החסיד, זה הרשב"א, הריטב"א, הם שואלים מה זאת אומרת? הרי במקום להגיד נברך אלוקינו, אתה תגיד נברך שאכלנו משלו בגלל הכבוד של הריש גלותא? הרי הגמרא אומרת, בדף י"ט למדנו, שאין חוכמה, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, כל מקום שיש שם חילול השם, או כל מקום שאתה מבטל מצווה, לא חולקים כבוד לרב. אז אם תקנו לומר נברך אלוקינו, אז איך יכול להיות שבגלל כבוד ריש גלותא לא נגיד נברך אלוקינו? אז הם מסבירים, הסבר נפלא, בדיוק לפי הגמרא שם. הרי כל התקנה לומר נברך אלוקינו, להוסיף אלוקינו, זה רק מדרבנן. ושם אמרנו שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ששם כתוב לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, כשיש פה תקנה של חכמים, כן אפשר לבטל אותה בשביל כבוד הבריות. שואלת הגמרא, בשביל מה בכלל צריך לעשות שלושה שיזמנו בנפרד ונפקו בברכת הדרש גלותה? שיסיימו שהראש הגולה יזיים את הסעודה, יעשו פה זימון לכולם ביחד. מה הם צריכים לעשות שלושה? מתרצת הגמרא, אי די דאב שוקולי אלמה, היה שם רעש גדול בגלל כל המסובים שהיו שם. לא שם אי, הם לא יכולים לשמוע את הברכה של הראש הגולה, לכן הם מדיפו לברך לבד. אמר רבא תוספה, הני שלושה דקרחי ריפתא בעדי עדדי. ישבו שלושה אנשים, אכלו סעודה, ביחד. צריכים לעשות זימון. לא הספיקו לעשות זימון, אחד כבר בירך ברכת המזון. אז אומר, הם לא הפסידו את הזימון שלהם. זה חידוש גדול, לא הרבה יודעים את החידוש הזה. אם יש שניים שעדיין לא בירכו ברכת מזון, ויש אחד שיצטרף איתם, אבל הוא כבר בירך, הם יכולים עדיין לעשות זימון. חידוש גדול. אם וקדים חד מניו הוא בריך לדעתי, אם אחד ממקדים ובירך לדעתו בלי לעשות זימון, אינו נפקין בזימון דידי. הם יכולים לצאת ידי חובת זימון, כשהוא יצטרף אליהם, כשהוא יסיים ברכת המזון, הם יעשו זימון, יאמרו רבותיי נברך, והוא יענה גם, הוא לא יגיד רבותיי נברך, אבל הוא יכול לענות, ואז הם יעשו זימון איתו ביחד, למרות שהוא כבר בירך, בגלל שהם שניים והוא רק אחד. אבל הוא לא נפיק בזימון דידו, הוא לא יצא ידי חובת הזימון, הוא יפסיד כבר את הזימון, לפי שאין זימון למפרע. למדנו במשנה, שלפי דעתו של רבי עקיבא, בבית הכנסת, כשבאים לפני יוצר אור, שליח ציבור, סיים קדיש, אומר, ברכו את השם. זהו. רבי ישמעאל אומר, לא, תגיד, ברכו את השם המבורך. עכשיו, מה עושים הלכה למעשה? מספר את הגמרא, רף רם בר פאפה, איקלה לוי קנישתא דאבי גיבר. בית כנסת, במקום שנקרא אבי גיבר, או שבן אדם מסוים שהיה ככה נקרא, מה שבטוח זה היה בית כנסת ענק. קם קרא בספרה, קראו לו לעלות לתורה, אמר ברכו את השם, כמו דעתו של רבי עקיבא. אנחנו יודעים, הלכה כרבי עקיבא, אפילו מחבריו, טוב? ככה הלכה למעשה בדרך כלל, כמו רבי עקיבא. ולא אמר המבורך. איזה רעש נהיה בבית הכנסת. אב שהוא כולי אלמה, כולם השלימו, המבורך, המבורך, המבורך. זה היה בית כנסת ענק. אמרו לו, תגיד ברכו את השם המבורך. רבא היה שם. אז אמר רבא, אומר לרפרם, פתיה הוחמה, תקלי חרס שחור, זה היה לשון חיבה כזאת, כי התמדי חכמים, לא היה להם זמן כל כך הרבה לחבס את הבגדים שלהם. אז אם זה קצת תשחיר מהרוב שימוש, כמו שכל כלי משחיר כשמשתמשים בו, לא הכוונה לכלוך ממש, זה ככה, אז הם לא היו כל כך מהר מחפשים, כי בזמן הזה הם היו לומדים יותר. אז היו בדרך כלל יותר ככה, הבגדים שלהם היו פחות מגועצים ככה. אז הוא אומר לו, בעדי פלוגת למה לך? בשביל מה אתה צריך להיכנס למחלוקת? בשביל מה? הרי גם רבי עקיבא מודה שאפשר להגיד המבורך, רק הוא סובר שלא חייבים להגיד המבורך. דבר אחד. ועוד, דבר נוסף, הנהוג אלמה כרבי ישמעאל. נפסק, העולם כבר נוהגים כמו רבי ישמעאל, אומר המבורך, אז תגיד גם אתה, ברכו את השם המבורך. שיושבים ואוכלים יהודים ביחד ורוצים להתחלק בגלל כל סיבה שהיא, אולי הם רוצים לצאת כבר, יש שלושה אנשים שיש להם עכשיו איזה נסיעה מסוימת שהם רוצים להספיק, או שהם צריכים להגיע לעוד איזושהי חתונה הערב, והם רוצים לזמן. אז שלושה שאכלו כאחת אינם רשאים לחלק. אין להם אפשרות להגיד, טוב, אנחנו מברכים כל אחד בנפרד. הם יש להם חובת זימון, הם לא יכולים להיפרד. וכן בארבעה וכן בחמישה, הם לא יכולים להיפרד. למה? כי אם נאמר שניים ייפרדו מהשלושה, אז השניים האלה יפסידו זימון. אבל שישה נחלקים. ברגע שיש לך פה שישה יהודים שאכלו, אפשר לעשות שלושה זימון בנפרד, והשלושה האחרים יעשו זימון בנפרד. עד עשרה. יש להם שבעה, שמונה, תשעה, יכולים להתחלק. אבל כשיש להם עשרה, ועשרה אין נחלקים. אם יש בדיוק עשרה שאכלו סעודה, אסור להם להיחלק עכשיו, כי הם התחייבו כבר באלוקנו. עד עשרים. אם יש כבר עשרים, אפשר לעשות שתי קבוצות של עשרה. אומרת המשנה הלכה נוספת, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, הכוונה מן הסתם אפילו בחדר אחד, אכלו שתי חבורות ביחד סעודה, אז בזמן שמקצתן, לא צריך שכולם, מספיק שחלק מהאנשים שבשתי החבורות רואים אלו את אלו, אפשר לראות, יש שולחן אחד פה, שולחן אחד שם, ואלה אכלו סעודה בשולחן הזה, האחרים אכלו שולחן בשולחן השני, אכלו סעודה בשולחן השני, אבל הם רואים אחד את השני, הרי אלו מצטרפים לזימון, אפשר לעשות זימון ביחד. עכשיו, המשנה ברורה בסימן קוף צדיק ה', סעיף קטן ב' כותב, מדייק כמו מדי שכתוב, מצטרפים לזימון, זאת אומרת, אם הם רוצים, הם לא חייבים לעשות זימון ביחד. ואם לאו, אבל אם אף אחד מהקבוצות לא רואה את אלו את אלו, אלו מזמנים לעצמם ואלו מזמנים לעצמם. הם לא מצטרפים ביחד, אלא כל אחד מהם הוא בנפרד, כי נכון הם בחדר אחד, אבל נאמר יש וילון באמצע, או שזה כמין חדר שעשוי בצורה כזאת שאי אפשר לראות, הם תפסו פינה אחת, הם תפסו פינה אחרת, ולא רואים אחד, אף אחד מהקבוצות לא רואה אחד את השני, את הקבוצה השנייה, אז כל אחד עושה זימון בעצמו. אומרת המשנה הלכה נוספת, שקשור בכלל לברכות, באמת המפרשים תמהו, מה זה נכנס לפה? אין מברכין על היין, בורא פרי הגפן, עד שייתן לתוכו מים. כי היו נוהגים בזמנם, היה יין מאוד 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 מרוכז, מאוד חזק. לא היה אפשר פשוט לקחת כוס יין כמות שהוא ולשתות אותו. היו מוסיפים 3/4 כוס מים, רבע כוס יין, 3/4 כוס מים. אז לכן, דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר סובר, שאי אפשר לברך בורא פרי הגפן על יין אם לא מזגו אותו במים. למה? מה הרעיון? למה באמת יין מברכים על הבורא פרי הגפן? כי הוא השתבח, הוא היה פעם ענבים, הוא השתבח, הוא נהיה יין. אבל פה שאתה לא הוספת לו עדיין את המים, זה לא נחשב משהו משובח יותר. לכן מה תברך עליו? אז הגמרא בעמוד הבא מביאה שברכו על יין מרוכז שלא מזגו בתוכו מים, מברכים על זה בורא פרי העץ כמו מיץ של פירות. וחכמים אומרים, גם כשזה לא מזוג, מברכים עליו בורא פרי הגפן, והגמרא תסביר באיזה מקרה זה מדובר, ולמה באמת אפשר לברך בורא פרי הגפן, כי הרי זה לא ראוי ככה לשתות את זה. שואלת הגמרא, למדנו ששלושה שאכלו סעודה ביחד, חייבים להצטרף לזימון ואסור להם להתחלק. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן, תנינה חדזינה, כבר למדנו תחילת הפרק, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, אז הם לא יכולים להתחלק. מתרצת הגמרא, כמה תירוצים. תירוץ ראשון, הקמא שמלן, כי הדה אמר רבי אבא, אמר בשם שמואל, שלושה שישבו כאחד, לא התחילו לאכול, החליטו שהם הולכים לאכול ביחד, כבר הם לא יכולים להתחלק. שלושה שישבו לאכול כאחת ועדיין לא אכלו, כבר אינם רשאים לחלק. וזה הכוונה פה, שלושה שאין יכולים להתחלק. עצם זה שגמרו בדעתם לאכול, כבר הם לא יכולים להתחלק. זה לשון אחת. לישנה אחרינה, אמר רבי אבא, אמר בשם שמואל אחי קטני, החידוש במשנה הוא כזה. שלושה שישבו לאכול כאחת, אבל הם לא אוכלים סעודה משותפת, אלא כל אחד הביא איתו את האוכל. אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו, זה נחשב שהם אוכלים כאחד, ואינם רשאים להיחלק. הנה מתירוץ שלישי, כי הדה רב הונה, דאמר רב הונה, שלושה אנשים שבאו משלוש חבורות שונות. זאת אומרת, היו שלושה קבוצות שאכלו ביחד, כל קבוצה אכלה סעודה. עכשיו, הם סיימו, כל קבוצה סיימה לאכול. נאמר שהיה שם אפילו ארבעה אנשים באותה קבוצה, כל קבוצה. אחד מהקבוצה עזב את השלושה האחרים, וככה גם בשתי קבוצות אחרות היה להם קבוצה ואחד עזב את הקבוצה, ושלושה פורשים שכל אחד פרש מקבוצה אחרת נפגשו ביחד. אז אפילו שהם באו משלוש חבורות שונות ועכשיו הם התחברו ביחד ומוצאים לעשות זימון ביניהם, כל אחד מקבוצה אחרת, אינם רשאים לחלק, כי כבר חל עליהם חובת זימון. אמר רב חיסדא, והוא שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם. דובר פה שהם כבר התחייבו בזימון בחבורה שהם אכלו בה לפני שהם פרשו, כי היה שם לפחות שלושה אנשים איתם ביחד. זאת אומרת, הם היו בקבוצה שהיה שם עוד שלושה אנשים. ולכן הם התחייבו בזימון, אז עכשיו גם כשהם פרשו מהקבוצה ההיא, יש להם עדיין את החובת זימון, אז הם מצטרפים ביחד לזמן. אבל זה שהם יושבים עכשיו ביחד, בלי שהם אכלו שום דבר, לא מצרף אותם לזימון. אמר רבא, ולא המרן, שיש פה שלושה, שכל אחד פרש מקבוצה אחרת, יכולים להצטרף לזימון, אלא דלא הקדימו אנך והזמון עליו בדוחתיו. מדובר פה שלא הקדימו הם והזמינו עליהם איפה שהם היו שם. זאת אומרת, איפה, בקבוצה שהוא היה קודם, לא צירפו אותו שם לזימון לפני שהוא יצא, ולא זימנו עליו ביחד. אבל הזמון עליו בדוחתיו, אם הם הצטרפו לזימון בחבורה הקודמת כבר, אפילו אם הם עדיין לא ברחו, ברח זימון מניו, הם כבר פטורים ממצוות זימון, הם לא יכולים עכשיו לזמן. אמר רב המינה המנהלה, מאיפה אני לוקח את זה שברגע שהם זימנו במקום אחר, פרח מהם חובת זימון והם לא יכולים לזמן שוב. לתנן משנה, מיטה שהייתה טמאה, מיטה זה כלי, נגע בו איזה שרץ, משהו שמטמא והוא נטמא. שנגנבה חציה, הגיע גנב טיפש, גנב חצי מהמיטה. מה הוא יעשה עם חצי מהמיטה? רק הוא יודע או שהוא גם לא יודע. או שעבדה חציה, חצי מהמיטה נעבדה. איך זה קרה דבר כזה? או שחילקו האחים או שותפים. אחים לקחו מיטה, כל אחד חצי מיטה. קבל. או שהיו שותפים, החליטו להתחלק במיטה הזאת. תאורה. למה? כי אין בדעת אף אחד מהם לצרף את המיטה הזאת אחרי זה בחזרה. והחצי הוא שבר כלי. שבר כלי לא מקבל תומה. זה לא, בשביל שדבר יקבל תומה, צריך להיות כלי. בשביל שכלי יקבל תומה, צריך להיות כלי. אם הוא שבור, אז כבר לא מקבל תומה. אז הם היו טמאים, עכשיו הם נהיו טהורים. ומה יהיה הדין אחר כך אם החזירו? הגנב החזיר את החצי מיטה, או האח, או השותפים, או שמצאו את זה וחיברו את זה בחזרה, כיוון שעכשיו זה כלי שלם, מקבל לתומה רק מכאן ולהבא. זה לא חוזר לתומה ישנה, מה שהיה קודם, אלא זה רק מקבל תומה מכאן ולהבא, בגלל הכללים שדיברנו עליהם. מכאן ולהבא, אין למפרע לא. לקבל תומה רק אם זה ייגע בו דבר תמה שוב פעם, או שזה יתמה בכל צורה שהיא שוב פעם, אבל זה לא חוזר אליו התומה שהייתה בו קודם בגלל שיצרפו אותו בחזרה. למפרע זה לא מקבל תומה, זה לא חוזר לתומה היא. על מה כיוון? דפלגועה, כיוון שחלקו את המיטה לשניים, פרח לתומה מנה, בטל מן השם תומה שהיה בו קודם, והיא כבר לא נחשבת כלי, התומה בטלה מנה, וגם אם תחזור עכשיו ותצרף אותה, זה כבר לא יחזור לדין של המיטה שהיה לזה קודם. החנמי. אותו דבר זה גם קשור פה לעניין זימון. כיוון דהזמון עליו, מכיוון שהזמינו עליהם במקום אחר בחבורה המקורית שהיו שם, פרח זימון מניו, כבר בטל מנו דין של זימון, וגם אם הם יחזרו ויצטרפו ביחד, לא יחזור עליהם שם של זימון, זה כבר דבר חדש, ואם הם יוכלו עכשיו אולי, מכאן ולהבא ייתכן שיצטרף עליהם דין זימון. טוב, למדנו שתי חבורות, שאוכלים סעודה בבית אחד, אבל בשתי מקומות שונים, והם לא רואים אחד את השני. יש וילון או משהו כזה באמצע. אז הם לא יכולים להצטרף ביחד, לעשות זימון יחד. אומרת הגמרא ברייתא, טענה, כל זה מדובר דווקא כשכל אחד הוא לעצמו. אבל אם יש שמש ביניהם, אם יש איזה מלצר או משהו כזה שמשרת את שתי הקבוצות, אז שמש מצרפם לחבורה אחת, הם יכולים כן לזמן ביחד. עוד למדנו במשנה, אין מברכין על היין עד שייתן לתוכו מים. כי אם אתה לא נותן מים לתוך היין, היין הזה לא ראוי לשתייה, היין של פעם. מדובר פה שלא היה אפשר לשתות אותו, הוא היה מדי מרוכז, ורק אם שמו בתוכו שלוש טובי מים, כמו שהיו רגילים, רק אז היה ראוי לשתייה. אלה הם דברי רבי אליעזר. לעומת זאת, חכמים אומרים שאפשר כן לברך בורא פרי הגפן גם על יין מרוכז. מה, תכף תסביר למה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן יין, עד שלא נתן לתוכו מים, הוא כל כך חזק, כל כך מרוכז, ואי אפשר לשתות אותו, אז אם כן הוא לא השתנה לטובה ממה שהוא היה ענבים בהתחלה. אז הברכה שלו גם כן לא השתנתה, ואין מברכים על הבורא פרי הגפן, אלא בורא פרי העץ, כמו הענבים. ומכיוון שזה לא יין, נוטלים ממנו לידיים, זה נקרא מי פירות, אז זה נחשב כמו מים, יין נסו לטול איתו ידיים, אבל עם מי פירות מותר. מי שנתן לתוכו מים ועכשיו הוא ראוי לשתייה והוא נחשב יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן ונוטלים ממנו לידיים כי יש לו דין של יין. דברי רבי אליעזר. תכף אנחנו נראה שמוכיחים מדבריו של רבי אליעזר, עצם זה שאתה לוקח, מיץ מרוכז שיכול להפוך להיות יין, ואתה נוטל עם זה ידיים, זה נקרא הפסד אוכלים. אתה לא חושש להפסד אוכלים? כי רבי אליעזר סובר שבאמת לא חוששים להפסד אוכלים, אפשר להשתמש איתו לכל צרכיו. תכף הגמרא תדבר על זה. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך, בין אם הוא לקח את היין, אוסיף לו מים, בין אם הוא לא אוסיף לו מים, מברכין עליו בורא פרי הגפן. זה נחשב יין, או בורא פרי הגפן, ואין נוטלין אימנו לידיים, כי זה נחשב יין. אומרת הגמרא, כמן הזלה, הדה אמר שמואל, עושה אדם כל צרכיו בפת. כמו מי נאמר, שאדם יכול לקחת לחם ולהשתמש איתו לצרכיו, כמו שנראה תכף דוגמאות איך משתמשים עם זה לצרכיו, ואין בזה שום בעיה, זה לא ביזוי אוכלין, כמן, כרבי אליעזר. כי רבי אליעזר אומר, תיקח מי פירות, תיטול עם זה ידיים. איך מותר לטול ידיים במיץ של פירות? זה הרי הפסד אוכלים. רואים מכאן, שלפי רבי אליעזר לא חוששים להפסד אוכלים. אומר הריטב"א, לא שחכמים סוברים שכן חוששים להפסד אוכלים. חכמים, זה שהם אומרים שלא נוטלים ידיים במשקה הזה, זה בגלל שהם סוברים שיש לזה דין של יין. אבל אילו זה היה מי פירות, לא חייב להיות שהם יסברו שאי אפשר לטול עם זה ידיים. אבל בכל אופן, מרבי אליעזר יש ודאי הוכחה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מודים חכמים שסוברים שאפשר לברך בורא פרי הגפן גם על מיץ מרוכז שאמורים להפוך אותו ליין. הם מודים לרבי אליעזר בקוס של ברכה שמזמנים על זה בברכת המזון, שאין מברכים עליו בורא פרי הגפן על יין כל כך מרוכז עד שייתן לתוכו מים והוא יהיה ראוי לשתייה. מה איתם? למה באמת? אמר רבו שעיה, באינן מצווה מן המובחר. כשאתה נותן לזה מים לתוך היין זה ודאי יותר מובחר מאשר שאתה לוקח יין מרוכז ואתה לא מוסיף לזה שום דבר. ורבנן, מה זאת אומרת? מה אתה לוקח מיץ מרוכז שאי אפשר לשתות אותו ואתה מברך עליו עוד בורא פרי הגפן? למה חזי? למה הוא ראוי? אמר רבי זעירא, חזי לקוריאיתי. הוא ראוי למין סוג משקה שנקרא קוריאיתי. רש"י מביא שזה שני דברים. או הנומלית, הנומלית זה הכוונה שמערבבים ביין דבש ופלפלין, או הלונטית, זה הכוונה שלוקחים יין ישן עם מים צלולים ושמן הפרסמון. אז התפארת ישראל שואל, נו, אז אם ככה אתה הוספת פה, לא מים, הוספת משהו אחר, מה ההבדל? אז הוא אומר שכשמוסיפים מים, מוסיפים 3/4 כוס מים, אז זה כבר נהיה פנים חדשות. אבל כשאתה מוסיף לזה דברים אחרים, אז עדיין היין הוא העיקר פה, ולא שינית את היין, אז אתה יכול לברך על זה בורא פרי הגפן. תנו רבנן, 4 דברים נאמרו בפת, איך שצריך לשמור ולא לבזות את הלחם. אין מניחין בשר חי על הפת. בשר לא מבושל, כשאתה שם אותו על הלחם, אתה רק הורס את הלחם. ואין מביאין, אין מעבירין, כוס מלא במשקין. יש לך כוס מלא במשקין עד למעלה על גדותיו, אל תעביר אותו על הפת, כי יכול להיות שישפך על הפת, וזה עוד פעם יבזה אותו. ואין זורקים את הפת דרך ביזיון, גם אם זה לא ימאס אחר כך, אתה זורק אותו, בוא נגיד, על השולחן למישהו. ראש השולחן בא לחלק לחמים, שלא יזרוק את הפת לחם למי שנמצא בצד השני של השולחן. זה ביזוי של האוכל. ואין סומכין את הקערה בפת. אם יש לו קערה שמתנדנדת, והוא מחפש משהו לשים באחד מהצדדים של הקערה כדי שזה יעמוד יציב, שלא ייקח איזה חתיכת לחם לשים שם, זה ביזוי של הפת. יכול להיות שישפך קצת מהקערה וישפך על הלחם וזה יבזה אותו. מספרת הגמרא, המימר ומרזוטרה ורבשי, ישבו יחד סעודה, קרחו ריפתה בעדה עדדי, אכלו לחם. הייתי לקמיו תמרי ורימוני, הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שקל מרזוטרה, לקח מרזוטרה, פתק לקמי דרבשי דיסטנה, הוא זרק לפני רבשי מנה מסוימת. אמר לי, לא סבר למר לעד איתניה, אין זורקין את האוכלין? אסור לזרוק אוכל, זה ביזיון. אז הוא ענה לו, האי בפת תניה. מה שאסור לזרוק זה דווקא לחם, אבל שאר המאכלים מותר לזרוק. אז למשל פירות מותר, רק לחם אסור. שואלת הגמרא, והתניא, כשם שאין זורקים את הפת, כך אין זורקים את האוכלין. אז אם כן, אסור לך לזרוק גם את המנה שאתה זרקת. אמר לי, אז מרזוטרה אמר לרבשי, אבל תראה ברייתא אחרת. והתניא, אף על פי שאין זורקים את הפת, אבל זורקים את שאר האוכלים, מותר כן לזרוק אם זה לא נמאס. זה התירוץ כבר. אומרת הגמרא, אלא לא קשי, הא במידי דממאיס. לחם אסור בשום אופן לזרוק. אבל שאר מאכלים, מה שאסור זה אם זה נמאס על ידי שאתה זורק אותו. הא במידי דלא ממאיס, מה שמותר זה אם אתה לא, אם זה לא יבוא לידי מיאוס כשאתה תזרוק אותו. עכשיו, מה שאני זרקתי, זה היה מין דברים שהם לא נמאסים על ידי שזורקים אותם, למשל פירות וכדומה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, ממשיכים יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה. אם היו לוקחים חבית של יין, עושים בה כל מיני פתחים כאלה, היין היה נשפך מתוך הפתחים האלה, וזה היה לסימן של מזל טוב, בחתונה היו עושים את זה, לחתן ולכלה. אז מותר להמשיך את היין בצינורות לפני חתן ולפני כלה. למה? כי הם היו מכניסים את היין שנשפח לתוך כלי מיוחד, זה היה נשפח לתוך כלי, זה לא היה נשפח על הרצפה ונמאס. לכן אין בזה משום הפסד וביזיון. ואותו דבר זורקים לפניהם כליות, היה מין חיטים, לחות, שהיו קולים אותם, עושים לזה כליה בתנור. היו זורקים את זה לפניהם וגוזים, היו גם זורקים לפני החתן והכלה. כל זה מותר דווקא בקיץ, בימות החמה או במקום, בתוך מקום סגור שהכליות והאגוזים לא מתלכלכים בבוץ ובטיט, ברפש, אבל לא בימות הגשמים. כי אז כשאתה תזרוק את זה במקום שמלוכלך בטיט ורפש, זה יכול להתקלקל. הכליות האלה. אבל דבר אחד לא זורקים בשום אופן לא, זה גלוסקאות. גלוסקאות, אז יש מפרשים שזה לחם, אבל מפרשים דנים שזה לא מסתבר, כי לחם, ברור שאסור לזרוק, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ההסבר הוא בגלל שהם נמאסים, אומר רשי. אם הם נמאסים, הרי לחם אסור לזרוק גם אם הוא לא נמאס, כמו שאמרנו קודם. לכן יש מביאים בהגאון מווילנה שמפרש, גלוסקאות הכוונה מיני מאפה אחרים, לא לחם. שגם אפילו שזה לא לחם, בכל זאת אסור לזרוק את זה, כי זה נמאס ברגע שזורקים את זה, גם אם זה בימות החמה, לכן אסור לזרוק. אומרת הגמרא, כשאדם בא ואוכל, הוא צריך לפני כן לברך. עכשיו אומרים, הטיפשים תמיד מוצאים פתרונות לבעיות שהם יצרו. אבל החכם לכתחילה לא נכנס לבעיה שהטיפש יודע לפתור אותה. אבל אם הטיפש כבר נכנס לבעיה, זאת אומרת הוא אכל, הוא שכח ואכל בלי ברכה. אמר רב יהודה, שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה. האמת היא זה יכול לקרות במשפחות הכי טובות. קרה פעם, הוא שכח. טוב, שכח והכניס אוכל לתוך פיו בלי ברכה. נו, עכשיו מה עושים? אז הוא אומר לו, מסלקן לצד אחד ומברך. ישים את זה בצד של הפה ויברך. אומרת הגמרא, אבל זה לא בכל מקרה. תניא חדא בולען. בעברית אחת כתוב שאם האדם שכח והוא הכניס אוכל לתוך הפה בלי ברכה, שיבלע את האוכל. ותניא אידך פולטן, שיפלוט את זה מפיו. יברך ואז יאכל שוב. ותניא אידך, כמו שאמר רב יהודה, מסלקן לצד אחד בפה ומברך. אומרת הגמרא, לא קשיא, יש שלושה סוגי מאכלים. הד תניא בולען, שיבלע את זה בלי ברכה, מדובר במשקים שהכניס את זה לפה שלו בלי ברכה. עכשיו, האם הוא יברך אחר כך או לא? אז יש בזה מחלוקת בין הראשונים. יש אומרים שלא צריך לברך על זה אחר כך. והד תניא פולטן, שיוציא את זה מהפה, במידי דלא ממאיס, במיני מאכלים שגם אם הוא יוציא אותם מהפה, הם לא ימאסו. שיוציא את זה מהפה, יברך ואז יאכל שוב. ועד תניא מסלקן לצד, מדובר שהוא יכול לא לבלוע את זה ולברך. אבל אם הוא יוציא את זה, זה מאוס להוציא את זה, במידי דממאיס. אז לכן, שישים את זה בצד, וככה יברך. שואלת הגמרא, במידי דלא ממאיס נמי, לסלקין ולצד אחד ולברך, שגם אם זה דבר שאם אתה תוציא אותו הוא לא נמאס, משמע אתה צריך להוציא אותו מהפה. אם יש לך מקום בפה בצד לשים את האוכל, תשים אותו בצד ותברך, ואז תמשיך לאכול. אם זה מעט אוכל כמובן. מתרצת הגמרא, תרגם הרבי יצחק קסקסק, עמיד רבי יוסי ברבין, משמיד רבי יוחנן. אתה יודע למה? כי כשאתה מברך צריך שהפה שלך יהיה ריק, משום דכתיב, משום שנאמר, ימלא פי. הפה שלי צריך כולו להיות מלא בדבר אחד, בתהילתך, בתהילותיו של הקדוש ברוך הוא. ועד כאן דף נון.